שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגיש הדוקטור אריאל אביב. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שגרת הצוותים ההמטולוגיים שגרה לא פשוטה. כפי שהגדירה זאת היטב עמיתה למקצוע, היומיום שלנו הוא אסונות של אחרים. במציאות כזו של חיים בסביבה רוויית אירועים משבריים, חייבים כל חברי הצוות, אנשי רפואה, סיעוד, פער רפואה ואף צוותי המנהלה, לפתח מנגנוני עמידות וחוסן יוצאי דופן. מאיתנו שואבים המטופלים והמשפחות את הכוחות והתקווה. אך מניין אנחנו, כצוותים, מגייסים את אותם הכוחות? איך אפשר לשמר תפקוד מקצועי ולהמשיך הלאה גם אחרי אירוע קשה? מתי ובאיזה אופן נותנים תקווה? איך ניתן לבחור בין הערכת חיים ואיכות חיים, והאם הדבר בכלל אפשרי? מה עושה או לא עושה כל אחד ואחת מאיתנו כדי להתמודד, וכמה זה עולה לנו? עם השאלות האלה ואחרות ננסה להתמודד בפרקים הקרובים של הפודקאסט שאלה של חיים ומוות, שעוסק ברפואה פליאטיבית דרך עיני ההמטולוגיה. נשוחח עם עמיתנו למקצוע על הדילמות שאנו פוגשים בכל יום, וננסה ללמוד יחד את הדרכים שלנו להקלה על חולים ובני משפחותיהם, לצד ההתמודדות האישית עם אתגרי המקצוע הייחודי שלנו. אני דוקטור אריאל אביב, יושב ראש החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה. ואיתי הפעם פרופסור מרב לייבה, יושבת ראש חוג המיאלומה הישראלי, מנהלת המכון ההמטולוגי בבית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד, מסונף לפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. שלום מרב.
שלום אריאל.
במרכז השיחה שלנו בפרק הזה יעמוד הנושא של בשורה קשה. מסירת מידע קשה למטופלים ומשפחות היא דבר שאנחנו עושים מדי יום, ולפעמים גם כמה פעמים ביום. אבל אף אחד אף פעם לא לימד אותנו, לפחות הוותיקים, איך לעשות את זה. זאת מלאכה עדינה ורגישה שדורשת מיומנות, וחשוב שנבין מה כדאי לעשות, ולא פחות חשוב מה לא לעשות, במסירה של בשורה מרה. אני אתחיל עם משהו מאוד מאוד בסיסי. איך את מגדירה בכלל בשורה קשה? כאילו, מה בעינייך נתפס כבשורה קשה?
אני חושבת שקודם כל, כשאתה בא לבשר לחולה בפעם הראשונה שיש לו מחלה, עצם הקיום של מחלה, זו בשורה קשה, כי הוא צריך לעשות את הסוויץ' בראש מלהיות אדם בריא, ללהיות מישהו עם כותרת של חולה.
כל זה... חולה דרך אגב? כאילו נגיד אנחנו בעולם שלנו ITP או אפילו CLL ללא טיפול.
אני חושבת שנכון שאנחנו נתקלים המון, בעיקר לכם מחוקנו זה המחלות הממירות, אבל למטופל, ואם זו למשל בחורה צעירה שאומרים לה יש לך ITP ואת תזדקקי, חלק גדול מהשנים שלך ולפני הריונות, לאיזשהם טיפולים, מבחינתה זה בשורה קשה גם כן, גם אם זה מבחינתנו, זה לא סרטן, זה לא ממאיר, ועדיין היא הופכת לחולה. עדיין היא צריכה להגיע לבית חולים, להיפגש עם רופאים ואחיות, להסתובב עם הכותרת בראש שהיא חולה. ולכן אני חושבת שמבחינתה זה גם סוג של בשורה קשה.
זה מצחיק, שאת אומרת את זה, אני פתאום חושב על זה פעם ראשונה אחרי 20 שנים במקצוע, הבשורה היא קשה, לא לי, לא למבשר. היא צריכה בשורה קשה, איך שהיא נתפסת בעיני מי שמקבל אותה. ואנחנו מתייחסים למחלה שמטפלים בסטרואידים כאל כאב ראש חולף, כאילו מה אתם עושים מזה עניין, ויש בזה מטענים שאנחנו צריכים להיות מודעים להם, בהחלט.
בדיוק. וגם אפילו אמרת CLL, אז נכון, בשבילנו CLL, וואלה, כאילו המון שנים אתי במעקב, או אתה, לא משנה, ואולי לא תצטרך טיפול, אבל בכל זאת החולה שומע את המילה לוקמיה, ובכל זאת הוא מסתובב עם איזה כותרת, אני חולה, ובא פעם בחודשיים שלושה לביקור במכון המט אונקולוגי, שזה נורא מפחיד. אז בהחלט, כמו שאמרת, אנחנו צריכים לחשוב איך המטופל רואה את זה, מהסדר יום הכביכול בריא שהיה לו עד עכשיו.
אני לחלוטין מסכים. את חובה כזו שמבשרת נניח, שהבשורות הקשות הן שונות בסיטואציות שונות, זאת אומרת, יש הבדל בצורה שבה את ניגשת או מבשרת, או חובה את הסיטואציה באירוע של הבחנה, לעומת אירוע של רילאפס, לעומת אירוע של... צריך ללכת להשתלה לפעמים, אולי גם זה סוג של בשורה שיכולים לא תמיד.
נכון.
זה סוג אחר של בשורה קשה בעינייך?
שאלה קשה. תראה, אני חושבת שכולם זה בשורה קשה, כן, לפעמים אני חווה את זה כקצת אחרת, וזה גם מאוד מאוד תלוי במטופל ובמשפחה שלו. כי הרבה פעמים בתור קלינאים ועם הזמן והניסיון אנחנו לומדים להכיר את הפציינטים ובני המשפחה, ואנחנו, כשאנחנו באים לבשר, אנחנו פחות או יותר יודעים מה תהיה התגובה. ואז אנחנו אוספים את הכוחות נפש שלנו בהתאם. למשל, כשאני הולכת למשפחה שאני יודעת שהיא, נאמר במרכאות, מכחישה, אז אתה יודע שהתגובות יהיו הרבה יותר קשות. אתה צריך הרבה יותר כוחות נפש לבוא לדבר איתם ולבשר, כי הרבה פעמים אתה נמצא במצב של איזושהי מגננה. כי אז שואלים, אבל איך זה? אבל הכל עבד עד עכשיו. או תמיד הוא היה בריא, מה קרה? הם מחפשים הרבה פעמים את השם או את זה. ויש משפחות ששוב, אתה עם הזמן לומד, שהתגובה שלהם היא פחות מופנית כלפיך, ואז יותר קל לך לפתוח ולשוחח איתם על זה. וכנראה שסוג הבשורה היא כנראה גם משפיעה על התגובה. אז בהחלט, אני חושבת שהכי קשה זה לבשר לבן אדם שיש לו מחלה, בעיקר מחלה ממארת או מחלה כרונית, ואחר כך זה לבשר שאין לנו יותר מה לעשות. אבל
זהו, זה מעניין, כי אני חושב לעצמי מה יותר קשה לי, ואת אומרת שיותר קשה, נניח לך אישית כמרב, לבשר למישהו בפעם הראשונה שהוא נכנס למעגל הזה של חולי, מאשר מישהו שכבר שנים נמצא, אבל בעצם במרכאות אפסו התקוות לרפא אותו.
אני לא חושבת שזה יותר קשה, אני אומרת ששני הדברים האלה הם הכי קשים, ובאמצע יש את הטווח של באמת המחלה עכשיו התקדמה קצת, ובואו נעבור לטיפול הבא. כל עוד אתה מרגיש שיש לך מה להציע, אז לנו לפחות יותר קל, כשאין מה להציע זה באמת מאוד מאוד מתסכל.
זה נכון, אני כבר לאט לאט מסגל לעצמי, כבר כמה שנים, את האמירה שתמיד יש משהו להציע. תמיד יש משהו שאפשר לשפר, גם לכאורה אין טיפול שהוא ריפוי, אבל יש מה לעשות, ויש מה לשפר, ויש מה לתת תקווה בממדים אחרים או בעולמות אחרים. צריך להגיד באמת שזה דורש הרבה אימון אישי.
נכון, לגמרי, וזה גם אחד הדברים שלמדתי, אגב, מפרופסור ג'ייקוב רו, שאני מאוד מעריכה אותו, ואני חושבת שבתור רופאה צעירה או מתמחה צעירה, למדתי ממנו הרבה, בביקורים הקצרים שהוא היה מגיע אלינו למחלקה, לתת סקנד אופיניון, ובאמת היה איזה מטופל שהוא היה עם לוקמיה, רילאפס שני או שלישי, ובאמת לא היה הרבה מה להציע, אבל הוא נכנס לחדר, וכשהוא יצא ונכנסתי אחריו לחדר, העיניים של החולה זרחו. אתה אומר, רגע, מה קרה פה? הבן אדם למעשה לא מגיב לשום טיפול, אין לנו מה להציע. ואז שאלתי אותו, מה עשית, מה אמרת להם וזה? אז הוא אמר, כמו שאתה אמרת, תמיד אני משאיר קצת תקווה. ואמרתי להם שילך הביתה, ייקח קצת טיפול תומך, יתחזק, ונראה.
כן.
ואני לקחתי את זה איתי לאורך הדרך, ושוב, על זה אפשר גם לחלוק. לא לדבר על החבל בבית התלוי. זאת אומרת, להשאיר קצת תקווה ולא לסגור לגמרי את כל הדלתות ולהגיד, אין תקווה, אין לנו מה להציע. ולא אומרת מצד שני לבנות אשליות, אבל כמו שאמרת, לנסות למצוא איזה עולמות תמיכה ממקומות אחרים, ולאו דווקא ריפוי, אנחנו נבריא אותך ומחר הכל יהיה בסדר.
אני זוכר בנימה אישית, הייתי מתמחה אצל פרופסור רו, כמו שאת אומרת, הוא היה יוצא מהחדר, ואנשים שאנחנו כולנו ידענו שאין לנו מה לעשות מבחינת המחלה, ובאמת היה נותן, מפיח בהם חיים ותקווה, ואני זוכר שכמתמחה זה קצת הכעיס אותי אפילו, אמרתי, אבל מה, הם באים אלינו אחר כך לפדות את הצ'ק שהוא חתם עליו, ומה אנחנו יכולים לעשות, ואיך... ועם השערות הלבנות שהצטברו לי מהלך החיים, אני הבנתי שהוא כל כך צודק, שזה דבר היחידי שאסור באמת לקחת, אבל גם זה סוג של באמת מין מיומנות כזאת, מה אתה יכול לעשות, מה לא נכון לעשות. צריך לחשוב על זה טיפה, אבל אני מאוד מסכים. זאת אומרת, להשאיר בצד הבשורה הקשה את התקווה למשהו, אם זה לטיפול, לריפוי או לאיכות חיים. אני חייב להגיד שלא נתקלתי בזה בהמטולוגיה, אבל אני כן לפעמים יצא לי עוד לראות פה ושם שמשאירים את הבשורה הקשה למישהו חיצוני, שתבוא עובדת סוציאלית ותדבר, או שנקרא לצוות הפליאטיב, שמישהו אחר יתמודד עם זה.
כן.
יש לך דעה בעניין הזה, בגישה כזאת?
אני חושבת שהמטופל רוצה וגם זכאי לקבל את המידע הזה מהרופא שטיפל בו לאורך כל הדרך, והוא מכיר אותו וסומך עליו. ועם כמה שזה קשה, אני כן בעד לשלב את הצוות הפליאטיבי, לשלב את העובדת הסוציאלית, את הפסיכולוגית, אבל לא להשאיר את זה למישהו אחר. אני חושבת שזה טוב גם למטפל, מבחינת העברתי את המידע, אמרתי, וגם למטופל שהם, מכיר אותנו לאורך כל הדרך, והוא רוצה לשמוע מאיתנו. אז עם כל הקושי שבדבר, אני בהחלט חושבת שההמטולוג המטפל
זה חלק מהאחריות שלנו.
כן, כן, בהחלט.
את נוהגת, או לפעמים, להזמין עוד אנשים לשיחה כזאת, אנשי צוות, אני מדבר. יש מקומות שמקפידים שתהיה עובדת סוציאלית נוכחת, או פסיכולוג, או עוד אחות.
אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה אידיאלי, בפרקטיקה לא תמיד זה יוצא לפועל, אבל כן, אנחנו כצוות מאוד מאוד משתדלים, שנגיד, אם יש לנו שיחה של בשורה מרה, לדבר עם הפסיכולוגית שבאותו יום תזמין את המטופל ישר אחרי זה אליה, או העובדת הסוציאלית, להגיד לה, תשמעי, עשינו שיחה, אנחנו מרגישים שהוא צריך תמיכה, ואידיאלי זה לעשות ביחד.
את אומרת, יש שני מודלים כאלה, אחד זה שאני עושה שיחה בארבע עיניים, או בבני המשפחה, כן. אבל כאיש מקצוע, או כאשת מקצוע, אני לבד עם המטופל, ויש מקומות שנוהגים שבחדר, בזמן, נגיד העובדת הסוציאלית מאוד רוצה, אנחנו לא מצליחים כן. לגרום לזה לקרות, אבל היא מאוד רוצה להיות נוכחת בשיחות, כדי לשמוע במו אוזניה מה כן. נאמר, באיזה מילים השתמשו, אז את אומרת שאם היית יכולה, אם היית יכולה בעולם אידיאלי, שהייתה לך עובדת סוציאלית כל היום זמינה לך, היית רוצה שהיא תהיה איתך?
מאוד.
שאת מעדיפה את האינטימיות?
אני מאוד הייתי רוצה שהיא תהיה, מכמה סיבות, גם בשבילי. אני חושבת לנו כצוות זה יותר קל, שיש עוד מישהו, גם בשביל המשפחה כמובן, וגם, גם נשמע קצת זה, אבל גם מדיקו-לגלית, יש עוד מישהו ששמע, שסיפרתי ואיך סיפרתי, ואי אפשר להגיד... נאמר ככה או נאמר ככה, יש עוד מישהו שהיה בחדר ושמע, אני חושבת שזה, לנו זה מאוד מקל.
יש איזשהו טכניקה או שיטה שסיגלת לעצמך עם הזמן, יש לך איזשהם דברים שאת נוהגת לעשות עם עצמך או עם מטופל, כשאת ניגשת לשיחות כאלה?
קודם כל, אני מכינה את עצמי נפשית לפני זה, אני נושמת עמוק, ומכינה את עצמי ככה בראש כמה דקות, כי אני יודעת שזה לא יהיה תהליך קל. זה הדבר העיקרי, משתדלת מאוד באמת לעשות את זה בחדר, בישיבה או בחדר אחר, לא בפוסדור, לא ככה שמלא אנשים עוברים ואין זמן והפרעות, לא לענות לטלפונים, גם לא מהחיות, אם צריך הורה, אני מנסה שבאותו זמן יהיה מקום שקט שמאפשר למטופל ולמשפחה להכיל, לשמוע, לשאול שאלות. זה ככה באופן כללי.
את מפנה זמן בלוז לזה? זאת אומרת, את יודעת שהולכת להגיע איזושהי שיחה, את מצליחה להגיד, אוקיי, אני עכשיו dedicated time, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, לא יודע, שעה, או שזה איך שיוצא?
תראה, בדרך כלל רוב המטופלים, יש להם תורים קבועים למרפאה, ואז הם באים אליי ונכנסים אליי לחדר, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים שלכל ביקור מרפאתי יהיה לנו 20 דקות למטופל, אז יש את הזמן הזה. זה שונה כאשר, וחלק מהשיחות, הם נעשות במחלקת האשפוז, כשאז החולה מאושפז, ובאמת אנחנו בפרוסדור של מחלקה, והחיות עוברות, ומבקרים של חולים אחרים עוברים, ואז אני מאוד מאוד משתדלת שנלך לאיזה חדר צדדי, חדר מתמחה או חדר של המנהל מחלקה, ונשב ככה כמה דקות בשקט. נראה לי שזו סביבה יותר מתאימה.
אני מסכים שהסטינג והסביבה עושה הרבה מהעניין. אני מצאת את עצמי לפעמים, אומר לעצמי מראש, הולכת להיות לי שיחה קשה. אני אומר את זה. אז אומר, אוקיי, אמרתי את זה, עכשיו אני יודע למה אני נכנס.
כן.
אבל זה מין דברים שאני עושה עם עצמי, אז אני אשתמה עם עוד אנשים... מסגלים לעצמם איזושהי הכנה, או זאת אומרת, לקחת אוויר.
כן, לגמרי. אחד הקשיים שנתקלתי, זה הרבה פעמים, אני חושב, גם הזכרתי את זה טיפה קודם, שאני חושבת שלפעמים כשאנחנו מבשרים כזאת בשורה, אנחנו גם נכנסים לעמדת מגננה, או שבאמת המשפחה לפעמים מגיבה קצת בתקיפות, ולנו זה מאוד מאוד קשה, כי בסופו של דבר לפעמים התחושה היא ש... המשפחה מאשימה את הרופא.
אני שם לב שאנחנו כל פעם כאילו מדברים על המשפחה, כאילו המטופל יודע שאני בצד שלו,
כן.
וכאילו מי שבמרכאות, אני אומר ממש במרכאות, מאיים על היחסים בינינו, כן. זה גורם חיצוני שנקרא המשפחה.
נכון.
והוא ממנו צפויות להגיע בעיות. ואני שואל את עצמי, א', האם באמת זה עובדתית ככה? והאם ככה שמטופלים כועסים, נניח?
תשמע, אני חושבת שאני מ-2005 בהמטולוגיה, לפני זה בפנימית, אבל אני כמעט לא זוכרת שום אירוע שהמטופל עצמו כעס, כשקיבל בשורה מרה, כמעט תמיד, בניסיון שלי, אני הרגשתי שזה בעיקר בא מהמשפחה. כי התחושה היא שהרבה פעמים המטופל מבין, וכמו שאמרת, הוא מרגיש שאנחנו איתו. והרבה פעמים גם המשפחה, אבל לפעמים הם אומרים, רגע, אבל מה קרה? אבל הוא הגיב עד עכשיו.
אבל הבטחת.
כן, גם כשלא הבטחת, אמרת שנעשה את הכל, נעשה את המקסימום. בתחושה שלי זה בעיקר המשפחות שקשה להם לקבל את זה, שהם הולכים לאבד את היקר שלהם.
אז אני לוקח את הנקודה הזאת דווקא לתחילת הדרך. אני נתקל כל חודש אולי בחולים חדשים שמגיעים אליי, ונכנס אליי בן המשפחה קודם. הוא לא יודע, אל תגיד לו כלום. מסמנים, לפעמים יושבים מאחוריו, ועושים לי סימנים בידיים.
כן.
לא להגיד. אז יש לי כבר את הטכניקות שלי, והשיטה שלי, וזה. אבל אני שואל, א', אם את חווה את זה, וב', איך את מתמודדת עם זה באמת שם?
אני חווה את זה לעתים. פחות היום מפעם, חייבת לומר. לא רוצה להגדיר, אבל משום מה יותר ככה בחברה החרדית, שככה גם אל תגידו את המילה או המחלה, במקום להגיד ממירות או סרטן, שזה בכלל מילה שקשה לשמוע אותה. בגדול, אני מאוד מכבדת את מה שהמשפחה מבקשת, אבל אני מנסה גם להבין, זאת אומרת, מהמטופל עצמו. אני חושבת ש... רוב המטופלים מבינים מאוד כשמסתירים הם, ואם הם יכולים למשוך אותך וכן לרצות לדעת, זאת זכותם המלאה. אם אני מרגישה שהמטופל לא רוצה לשמוע, אז אני משתמשת במילים יותר עדינות, זאת אומרת, אני לא יאמר למטופל סרטן, כשהמשפחה לא רוצה והוא לא שואל אותי שאלות, כן אני יכולה להגיד לו, יש גידול, או יש מחלה ממארת שהם לא תמיד עושים את ההקבלה, או יש מחלה ואנחנו צריכים לתת טיפול כימותרפי, הם חייבים לחתום על הסכמה, הם חייבים לדעת, ולומר, כן, יש טיפול, הטיפול הוא כימותרפי, יש תופעות לוואי כאלה ואחרות, אבל סיכוי מאוד טוב שנצליח, אני איתך לאורך כל הדרך, אם יהיו תופעות לוואי, נתמודד, ובסופו של דבר המטופל מבין, אם הוא לא רוצה לשמוע את המילה סרטן והמשפחה לא רוצה, אני כן מכבדת. שזה מעניין, כי נגיד, אם אני מסתכלת על הרופאים היותר צעירים, שהולכים by the book, אז הם אומרים, מה זה, חוק זכויות החולה? אתה צריך להגיד לחולה את הכל. וזה מזכיר לי תקופה שהייתי בארצות הברית, ואיך שהחולה נכנס לחדר מיון או לבית חולים, הם מחתימים אותו, אם הוא רוצה אחיה, כן או לא, וזה וזה, והבן אדם היה נכנס לדיכאון עמוק רק מזה, וכבר זה פגם בסיכויי ההחלמה שלו, כי אתה בהחלט צריך לגייס גם את התקווה ואת הרצון. אז אתה יודע, יש את הקיצוניויות של לא לספר, או להגיד הכל ככה, by the book, הנה, לפרוס את זה מול הפרצוף של המטופל, ויש באמצע להגיד, יש מחלה, יש טיפול, אנחנו איתך, נתמודד עם הכל, ואנחנו נעשה את הכל כדי שנצליח. בלי להבטיח 100%, אבל נעשה הכל כדי להצליח איתך. איך אתה נוהג במקרים האלה?
א', אני שמח לשמוע שאנחנו עושים דברים כנראה דומים, בלי שתאמנו עמדות. אני כבר יש לי מדרג של מילים, שאני עולה בהן במהלך השיחה. אני מתחיל מבעיה, עובר למחלה, עובר לגידול, ואני רואה איפה מתחיל האי שקט.
יפה.
עובר לממאירות. עכשיו, לפעמים אנשים אומרים, תגיד, דוקטור, זה סרטן? כאילו, בשאלה השנייה, אז שם אני בידי, אז הכל על השולחן.
כן,
אני משתדל שמילים קשות, כמו סרטן, מוות, לנסות לקלוט מהמטופל אם יש רמז, אם הוא מעלה את זה, אם הוא מוציא את המילים האלה מהפה, היא כמובן, מוציאים את המילים ראשונים, שמים את הקלף הזה על השולחן, אז אני מרגיש חופשי שאוקיי, זה הזמנה לדבר על הנושא ברחל ביתך הקטנה. אבל אני כל פעם מעלה את הרף הסמנטי למילים טיפה יותר טעונות, ומנסה להרגיש את התגובה. אבל זה, לא יודע, המצאה שלי. לא יודע,
אני ממש, כמו שאמרת, אנחנו ממש מתואמים בלי להיות מתואמים.
לגמרי.
מותר לי גם לשאול עוד שאלה?
בטח, למה לא?
אז נגיד, כשבאה המשפחה, שוב, נתקלתי בזה בעיקר בחברה החרדית, שאומרת לך, אנחנו לא רוצים שתגיד.
אני אגיד לך מה, לי מאוד קשה עם זה.
כן.
גם מבחינה חוקית, גם מבחינה מוסרית, גם כן. מבחינת האינטגריטי שלי כלפי המטופל, יש לנו דרך ללכת. גם הרמה כן. טכנית, כמו שאת אומרת, בסוף צריכים לחתום על תופס הסכמה לכימותרפיה, כן. וזה לא עובד.
כן.
אני אומר למשפחות כאלה, יהיה בסדר, אני עושה את זה כבר כמה שנים, תאמינו לי, הוא יצא מפה על הרגליים, ובסדר, כן. הוא, אני משתמש בלשון כן. זכר, וכמובן. אני לא אעשה את מה שאתם מבקשים, אבל אתם תצטרכו לסמוך עליי, שאני לא אדם אכזר, רע לב, ואני עושה את מה שאני עושה ברגישות, אבל גם זכותו וגם חובתו לדעת לאן כן. הוא הולך, וזה גם לא הוגן. אני בדרך כלל מפנה את השאלה למשפחה ואומר, אתם הייתם רוצים לדעת מה קורה איתכם? בוודאי, תמיד התשובה מפתיעה אותי, בוודאי, כן. יש שאלה. אז למה, למה לא מגיע? כן. למה לאבא לא מגיע לדעת? אם את היית רוצה לדעת שיש לך חליל הגידול, למה לאבא לא מגיע גם כן הזכות
כן.
הזאת?
בהחלט.
בדרך כלל זה מרקח. זה לפחות מה שאני חווה. מה את עושה בסיטואציות האלה?
אז באופן מפתיע, בדיוק כמוך, אני מסבירה למשפחה שאנחנו חייבים לדבר עם המטופל ולהסביר לו, כי הוא באמת גם, כמו שאמרת, זה גם האמון שנבנה, וזה גם, הוא חייב לחתום על תופס הסכמה, הוא צריך להבין שהוא מקבל כימותרפיה, שיש תופעות לוואי, שאולי ישרו שערות, כדי שהוא יגייס את הכוחות שלו להתמודד עם תופעות הלוואי, הוא חייב לדעת במה מדובר. כן, אני מכבדת את המשפחה ולא חייבת באמת לזרוק את המילה סרטן, אלא אם הוא שואל, אבל כן, אני יכולה להגיד, תשמע, יש גידול, יש מחלה במח עצם, כדי להתמודד עם המחלה הזאת צריכים לתת טיפול כימותרפי, לטיפול יש תופעות כאלה ואחרות, אבל בסיכוי גבוה נוכל להתמודד איתם, יש לנו איך להתמודד עם תופעות הלוואי, ועם זה אנחנו ממשיכים מעלה, וכמו שאמרת, כל פעם אני משתמשת גם בטיפה עליית מדרגה, מישהו לא רוצה בהכרח לשמוע את המילה סרטן, ומספיק לו לשמוע שזה גידול, אני מכבדת את זה.
יש לפעמים סיטואציות שהמשפחה מגיעה עם מידע מוקדם, אפילו יותר מזה, אני חווה את זה במקומות שבהם אנחנו כבר מטפלים במשפחה, מכירים אותם, וכבר לאורך זמן, ואז רגע לפני שאתה נכנס לבשר בשורה למטופל, שעל פי חוק ועל פי המחויבות שלנו היא כלפיו, אני מוצא את עצמי מתלבט, האם אולי כדאי קודם כל לדבר עם בני המשפחה, אפילו להתייעץ איתם, או לשאול איזה שאלה, לראות. ואני תמה אם זה נכון, אם אחרים עושים את זה כמוני, אם בכלל יש מקום בכלל להתלבטות כזאת. בעניין הזה אני כבר אומר מראש, אין לי שיטה. יש לי בעיקר התלבטויות.
אין לי תשובה לומר לך. בהחלט תהיה התלבטות. אני חושבת שבדרך כלל המטופל מגיע עם בני המשפחה כבר יושבת לך בחדר, או שנגיד אם זה מטופל באשפוז שהבחנו לו עכשיו לוקמיה, אז גם אתה עולה לדבר איתו וכבר המשפחה סביבו. אני חושבת שכמעט לא יצא לי, חוץ ממשפחות שאין באות מראש ורוצות שנייה להיכנס לפני, כדי לרקח קצת את הבשורה, אבל כמעט לא יצא לי לדבר עם משפחה לפני שדיברתי עם המטופל. שוב, אולי במקרים חריגים שמדובר באיש מאוד מאוד מבוגר, מאוד שברירי, אבל זה די נדיר.
איך את מזהה מטופלים שלא רוצים לדעת?
וואו, שאלה קשה. אתה יודע, יש המון דברים שאנחנו עם השנים מרגישים וקשה לנו לשים עליהם את האצבע. זה גם מאוד, זה מאוד תלוי אם אנחנו מדברים על הבשורה הראשונית של מחלה, יש מחלה או לא, לבין הבשורה הקשה מכל הסופנית של הטיפולים לא עובדים ואין לנו מה להציע. ובניסיון שלי נתקלתי במעט מאוד מטופלים שבאמת רוצים לדעת עד הסוף בעצמם וחוקרים אותך ושואלים שאלות, תמיד שהמטופל ישאל, אני אענה לו, וכמו שאמרת ברחל ביתך הקטנה, יענה לו את הכל. כשזה מדובר בבשורה של המחלה הראשונית, זה הרבה יותר קל. שוב, גם פה אני הרבה פעמים נתקלת בזה שהמשפחות שואלות יותר מאשר המטופל. ואז שוב, בהתאם לשאלות, ויש דברים שאני, לפחות בהבחנה, מעדיפה בכדי להשאיר את התקווה, לא להיכנס אליהם מלכתחילה, ולתת לאפשרות של התקווה ושל הטיפול לעבוד, אלא אם המטופל שואל. וכשהוא שואל, אנחנו עונים.
עונים, ברור. היו מקרים שלפני שניגשת, או בהיכרותך עם מטופל, את חשבת מראש שעדיף לא לספר, שזה האיש הספציפי הזה, עדיף שלא ידע.
נדיר מאוד, נדיר מאוד. ושוב, אני חושבת שמאוד צריך לחלק את זה, אם זה בשורה על מחלה, או הטיפול לא עובד ויש לנו דברים אחרים להציע, לבין בשורה ששום דבר לא עובד. וברמה אישית, שוב, אני חוזרת למה שדיברנו בהתחלה, שאני מבחינת הבשורה הסופנית, אני כן מעדיפה תמיד להשאיר שבב תקווה. אני חושבת שאנחנו, במיוחד כרופאים, צריכים לזכור שאנחנו בני תמותה ולהיות צנועים. אנחנו לא יודעים הכל. יש המון התקדמות והמדע מתקדם ואנחנו יודעים הרבה, אבל הרבה מאוד אנחנו לא יודעים. ולכולנו יש את הזיכרון מהפציינט ההוא שהפתיע, וההוא שלא היה סיכוי, ואמרו אין סיכוי, ובסוף הצליח. ולכן אני תמיד זוכרת את זה, ומשאירה את התקווה שאולי משהו יקרה, שהמצב מאוד קשה, אבל לא הכל בידיים שלנו. אני חושבת שאנחנו כרופאים צריכים לזכור להיות צנועים, ולדעת שבאמת לא הכל בידיים שלנו. זה גם עוזר לנו אחרי זה להתמודד. כי תמיד בתחושה שלי, אנחנו כהמטולוגים, זו אוכלוסייה מאוד מאוד רגישה, ומאוד שמסורה ושאכפת לה מהמטופלים. והרבה פעמים כשהמטופל נפטר וכבר לא היה מה לעשות, אז אנחנו חושבים, רגע, עשינו הכל נכון, הצענו לו את הכל, אנחנו לפעמים קצת אוכלים את עצמנו מבפנים, אולי יכולתי לעשות ככה, אולי זה. וכשאנחנו חושבים שאנחנו...
כוחי ועוצם ידי.
בדיוק. אנחנו, לא הכל בידיים שלנו, אנחנו מצווים וכולנו עושים הכל, את המקסימום כדי לתת את הטיפול המיטבי, אבל לא הכל בידיים שלנו.
אני לגמרי מבין. יש אנשים שבדיעבד את מתחרטת שסיפרת להם? זאת אומרת, שבישרת להם דברים שאת אומרת, בדיעבד היה עדיף שהוא, היא, לא היו יודעים?
אני לא חושבת.
יש מיתוסים כאלה של משפחות, שבאות לפעמים אסור, זה יהרוג אותו, זה ימתת, ואני אומר, תשמעו, אני עובד בזה כבר כמה שנים, ולא ראיתי אנשים שהתפרקו מבשורה. ואני אומר, אולי זה קורה איפשהו במקום אחר, ואני איכשהו לא רואה את זה, כן. מתפרקים בבית. וגם תמעתי, האם בדיעבד, זאת אומרת, התעקשתי לספר וזה לא היה נכון לעשות.
אני לא זוכרת מקרים כאלה. אני חושבת שאחד הדברים שדווקא נתקלתי, ושוב, אני חוזרת להתמודדות הזאת עם המשפחות, שיש משפחות שהתחושה היא שאתה חייב להגיד להם את הדברים, לפעמים אפילו בצורה טיפה בוטה. שוב, לא ליד המטופל, ליד המטופל תמיד בצורה מאוד מעודנת ומשאירה תקווה. אבל הרבה פעמים, ואני מדברת על בשורה סופנית, אני מעדיפה לקחת את המשפחה לבד, ולהגיד להם את הכל בצורה לפעמים קצת בוטה, וזה משהו שלמדתי עם השנים. לפעמים אחרי שיחה כזאת אני מרגישה רע, כמו האיש הרע, אבל מצד שני, גם אחרי התייעצויות עם הפסיכולוגית והעובדת הסוציאלית, וגם מדיקו-לגלית, וגם מהניסיון שראיתי, שאחרי זה כשבאמת המטופל נפטר, אז המשפחה פתאום יכולה לבוא בטענות ולהגיד, מה קרה? למה הוא מת? אז אם הם לא היו מוכנים לזה מראש, אז יש להם המון המון טענות, ואתה מרגיש מאוד, מאוד לא טוב עם זה. אז אני חושבת שגם מבחינת המשפחה, כדי שיכינו את עצמם, בין אם זה פרקטית, לפעמים כל מיני סידורים כלכליים וכדומה, אמרה לי לא מזמן אשתו של מטופל, היא אומרת, רגע, לא הבנתי מה אמרת לי, אמרת לי שאני צריכה להתחיל לעשות סידורים, כי הוא המפרנס שלנו. אמרתי לה, תשמעי, אני אמרתי שהמחלה שלו מאוד קשה, והוא עד כה לא הגיב לשום טיפול, והסיכויים שהוא יגיב למשהו, עם כל החידושים וזה, הם לא גדולים. אז כדאי שתקחי את זה בחשבון, ותתכונני לזה, במיוחד שהוא המפרנס, ויש ילדים בבית. ואחרי זה היא חזרה אליי ושאלה אותי, את אמרת לי להתכונן? אמרתי לה, כן, זה מה שאמרתי. והיה לה מאוד קשה, ואני הרגשתי מאוד רע באותו יום, והלכתי עם זה הביתה. ואחרי זה הרגשתי, אמרתי שאני מרגישה שכן עשיתי משהו טוב, כי בכל זאת היא צריכה לדעת איפה היא עומדת.
לחלוטין, אני מאוד מזדהה עם זה, והמנגנון שנתתי לעצמי כבר, זה שאני גם אומר את זה לפעמים למשפחות. לתקופה הזאת לא יהיה מועד בית. לא יהיה אפשר לחזור אחורה, ולתקן דברים שהייתי צריך לה. ואם זה הזמן לסגור דברים, ולהרים טלפון לאח בקנדה שלא דיברנו איתו 20 שנה, אי אפשר יהיה בעוד שנה לתקן ולהגיד חבל ש... אני מנסה להפוך את זה לסוג של הבשורה היא מצערת, אבל זה פותח איזשהו חלון זמן להספיק דברים שדחינו, שחשבנו שמתישהו נעשה, זה הזמן. אני מרגיש שהרבה פעמים זה עוזר לי אחר כך באופן אישי להתמודד, עם, כמו שאת אומרת, להיות האיש הרע ולהטיח כאילו דברים בפנים, אבל אני ממש משתמש במילים האלה. לא יהיה לתקופה הזאת מועד ב', וזה הזמן לעשות דברים שדחינו ולא רצינו לעשות.
איזה יופי, נתת לי טיפ מעולה. אני אשתמש בזה.
לעונג הוא לי. יש לפעמים סיטואציות שאנחנו לא רק מוסרים בשורה, אנחנו גם מבקשים הכוונה או החלטה מהמשפחה. למשל, אנחנו רואים את זה לפעמים בהשתלות, חולה שהגיע עם MDS, צריך להנשים אותו, וזו החלטה של לא דנו בזה קודם, וזה ממש כדור שצריך ליפול לאחד הכיוונים, וצריך להחליט מהר. זאת אומרת, זה לא רק בשורה קשה, זה בשורה קשה ועיבוד המשמעות לכדי עשייה מסוימת. יש משהו אחר בסיטואציות האלה שאת עושה?
אני חושבת שצריך שוב באותו סטינג ובחדר שקט לנסות להסביר למשפחה ולהסביר להם גם את המשמעות של ההחלטות. במהלך השנים התקלתי כן במשפחות שמחליטות או במטופל שמחליט אם המטופל יכול להחליט, שמחליטים שהם לא רוצים יותר. ואני חושבת שזה מאוד חשוב לכן כן להביא את זה ולכבד את המשפחה. והתודות הכי מרגשות שאתה מקבל זה אחרי שהמטופל נפטר, שהמשפחה באה ואומרת תודה רבה ותודה שאפשרת לנו להיפרד ממנו בבית, למשל, ולא במחלקת אשפוז עם כימותרפיה בבריד, כשהוא לא בסביבה הטבעית שלו, והיינו איתו כל הלילה, וכל המשפחה סביבו, והוא סגר את העיניים במיטה שלו. זה לא הרבה משפחות שיש להם את האומץ לעשות את זה, אבל אלה שכן, המון פעמים באים ואומרים תודה על ההזדמנות הזאת, וזה מאוד מאוד מרגש.
ובמקומות שנדרשת החלטה מהירה, יש... בכלל טעם להביא את זה להחלטה יחד עם משפחה, או שלפעמים כבר עדיף, אנחנו נעשה מה שנעשה, ננשים, ונביא את התוצאים לעדכון של המשפחה, ולא כל כך להתייעצות.
אני חושבת שתמיד יש את כמה דקות זמן לדבר עם המשפחה, ולא לבצע פרוצדורות פולשניות בלי שמתאמים איתם, כי לפעמים זה פשוט מעריך את הסבל גם למטופל, גם למשפחה. אני חושבת שזה יותר הוגן... לשתף אותם בהחלטה, גם אם הזמן דוחק. תמיד יש את כמה דקות האלה.
אני מסכים. לפעמים אתה מוצא את עצמך מחכים לטלפון מהאח מאוסטרליה שצריך להגיד מה דעתו, או להתייעץ עם הרב באיזשהו מקום, וזה לפעמים יוצר את הדחיפות הזאת, אבל בסוף אנחנו גם רוצים להיות בהלימה לערכים של אותו אדם ושל המשפחה, והם בסוף יודעים את זה בדרך כלל יותר טוב מאיתנו.
בהחלט.
כצופה מהצד, את רואה לאורך השנים שינוי בצורה שבה רופאים מוסרים בשורות קשות למטופלים, למשפחות, יש איזשהו, את מסתכלת אולי על דור צעיר, על דור פחות צעיר.
כן, אז אני חושבת שבשנים האחרונות בתי הספר לרפואה הם יותר מודעים, ובאמת יותר מלמדים איך באמת לבשר את הבשורה. עדיין יש מקום מאוד חשוב באמת לניסיון, ולכל אחד מה שהוא מביא איתו, ולגישה כל אחד שלו. כן, אני רואה שרופאים יותר צעירים מקפידים, כן, לקחת את המטופל לחדר ולהסביר. ומצד שני, כמו שאמרתי, לפעמים יש לי תחושה שעושים את זה באמת בצורה קצת סכמטית, כמו בספר, ופחות מדי אולי מביאים את עצמם לסיטואציה, וזה משהו שאולי אנחנו צריכים טיפה... לשפר או לשייף קצת.
יש מיומנויות שכנראה צריך לחוות אותן ולהשתפשף בין כמה פעמים עד שאתה עושה את זה באופן פחות טכני. כן, כן. אני מסכים. מרב, שאלה לסיום. איזו הצעה היית נותנת לרופאה צעירה שמתחילה עכשיו את הקריירה, נכנסת לסטאז', אפילו לא בהמטולוגיה, אבל נגיד בהמטולוגיה, שתצטרך בעוד חודש להגיד לבחור צעיר או לבחורה צעירה שיש להם לוקמיה, איזה טיפ או איזה עצה היית נותנת לקחת לדרך?
אז אני אשתמש בטיפ שלך, שאני גם עושה אותו הרבה פעמים, לפני שהולכים לדבר באמת עם מטופל ומשפחתו על בשורה קשה, זה לעצור כמה דקות, להגיד לעצמך, הולכת להיות שיחה לא פשוטה, לנשום עמוק, ולדבר עם המשפחה באמפתיה, להביא את עצמך, ובאמת צריך, אני חושבת, צריך גם מערכת תמיכה, ואם אין אותה בבית, אז לדבר עם הקולגות, להגיד, הולכת להיות לי שיחה קשה, ואחרי זה לבוא לדבר עם קולגה ולהגיד, תשמע, הייתה לי עכשיו שיחה, ולפרוק את זה, כי אם לא, זה הולך איתנו, וזה מאוד קשה.
לחלוטין. צוות.
צוות,
בהחלט. צוות,
בהחלט.
תודה רבה לך, פרופסור מירב לייבה.
תודה רבה.
מנהלת המכון ההמטולוגי בבית החולים אסותא אשדוד, מסונף לפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, יושבת ראש חוג המיאלומה הישראלי. מודה לך מאוד שהיית איתנו, שתרמת לנו מהניסיון שלך, ותעשי רק טוב.
תודה רבה, ותודה רבה על ההזמנה ועל היוזמה המדהימה והמבורכת.
תודה רבה. אני הייתי דוקטור אריאל אביב, תודה לכן המאזינות והמאזינים, רק בריאות לכולם.
שאלה של חיים ומוות, שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה, ומוגשת כשירות לציבור. בחסות חברת תקדה. הגיש הדוקטור אריאל אביב. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.